שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק שלים במלחמה עסקינן, הפודקאסט שנותן במה לכל ה-ups and downs של חרבות ברזל, והיום מתארח כאן חיים רובינשטיין. שלום חיים.
שלום שלום.
חיים, יועץ אסטרטגי, מומחה לניהול משברים, ממקימי מטה משפחות החטופים, ודובר המטה לשעבר, עד לפני ממש חודשיים.
נכון.
שמגיע לכאן לספר את הסיפור שלו, והסיפור של המטה קצת מאחורי הקלעים, ולחשוף אותנו בפרק הזה. כל מה שאתה יכול לחשוף שמתרחש שם.
מה שאפשר להגיד.
בדיוק. אז קודם כל שלום, מה נשמע?
שלום שלום, הכל בסדר.
תודה שהגעת.
חוץ ממה שלא, אי אפשר להגיד כל כך בסדר בימים האלה.
נכון.
זאת שאלה שתמיד כשהייתי שואל את המשפחות, מה שלומכם, אז שנייה אחר כך אמרתי, אוקיי, רגע, לא, אל תענו לי.
נכון.
אז כן. מורכב.
שאלה מורכבת בתקופה הזאת.
מישהו הגדיר את זה יפה, שלומי כשלום המדינה. כן.
בסדר ככל שאפשר.
גם זה תופס.
עד כמה שאפשר.
גם זה תופס.
טוב, אני אתחיל בשאלה שאיתה אני מתחילה עם כל המתארחים. איפה תופס אותך בוקר השבעה באוקטובר?
בבית, מתעורר ב6:30 מהזעקות, ולא באמת מבין, אני וזוגתי התעוררנו מהזעקות, ולא באמת הבנו מה קורה, כמובן נכנסנו לממד, אבל היה ברור שמשהו שונה קורה. הדלקנו את הטלוויזיה, בטלוויזיה היה, אם אני לא טועה, חני נחמיאס ועוד מישהו, אני כבר לא זוכר מי זה היה.
הדלקתם לפני השידור של ניר דבורי.
עוד לפני, כן. עוד לפני. ממש עברתי בין הערוצים לראות מי עולה קודם, ואז לאט לאט הכתבים עלו עם עיניים שלא הספיקו אפילו לשטוף אותן.
נכון, הייתה גם איזה תקלת סאונד, אתה זוכר?
באיזה מהם?
ב-12 הייתה תקלת סאונד.
יכול להיות.
במשך דקות ארוכות.
כן?
כן.
אוי, מעניין לחזור לזה. ובאותו זמן... קודם כל יש לי עסק, לייעוץ אסטרטגי וניהול משברים, נותן שירותי תקשורת, ולקוח אחד שלי היה מטה המאבק חופשי בארצנו. מטה המאבק זה בעצם הגוף שמתכלל את כל ארגוני המחאה, ומיד התכנסנו להבין מה עושים, איך עושים, תחשבי זה היה ביום שבת, אז מה זה אומר על ההפגנות בערב? יש הפגנות, אין הפגנות, מה האירוע בדרום? ולאט לאט אנחנו מתחילים לקבל כל מיני דיווחים מאוד מאוד קשים. חלק מהאנשים שעובדים במתם, אנשים שפעילים בצהל, בשירותי הביטחון, אז המידע התחיל לזרום. בשעה 8:07 או משהו כזה, הוצאתי הודעה שההפגנות הערב מבוטלות, כבר ב8:07. וזה שם
זה תפס מוקדם.
אותי. מאוד מוקדם. הבנו, אנחנו בהתחלה חשבנו שבכלל מדובר על איזשהו טבח בבית כנסת. זה מה שחשבנו באותו רגע, כי הדיווחים היו מאוד מאוד לא ברורים. זה עוד לפני שדיברו על זה בתקשורת, עוד לפני שבכלל הבינו מה קרה. אני חושב שעם ישראל הבין מה קרה מהרגע שבו הסרטון של הטרנזיטים בסדרות
נכון.
התחילו להגיע. שם זה היה הרגע שהבינו שזה לא דומה לשום דבר אחר שאנחנו מכירים.
נכון.
והדבר השני שקרה, שגרמנו להבין ש... לא רק שהמחבלים פה, אלא יש לנו חטופים, זה שאלה בן עמי, בחורה צעירה מבארי, עולה לשידור אצל דני קושמרו, ואומרת לדני, חטפו את אבא שלי.
לוחשת.
לוחשת. וזה הרגע שבו הבנתי, יחד עם כל עם ישראל נראה לי, שאנחנו באירוע אחר לגמרי.
וואו.
כן.
ואתה, זה נשמע כאילו שאתה קצת כזה עובד ברגעים האלו.
עבדתי בלי לדעת שאני עובד. זאת אומרת, ברגע שאלה בן עמי עלתה לשידור, אגב, סיפרתי את זה לאלה בן עמי, היא מאוד מאוד הופתעה שבסוף המטה קם רק בגלל השיחה שלה לדני קושמרו, כי באותו רגע הבנתי שצריך לעזור לאותה משפחות. אם יש לנו פה גילת שליט 2, חשבתי על גילת שליט, כאילו לא,
כן,
לא הבנו את הגודל.
האלו,
כן. זה הדבר הראשון שעלה לי בראש, אמרתי, oh shit. ואמרתי, אני פשוט אסייע למשפחות להתראיין בתקשורת, זה מה שאני עושה בחיים. זה מה שאני יודע לעשות, אני לא יודע לעשות שום דבר אחר, ורציתי לעזור להם להתראיין טוב יותר, להעביר את המסרים בצורה טובה יותר, כי הימים הראשונים הם ימים קריטיים, ולכן התחלתי לרשום שמות של משפחות שעולות לשידורים ומספרות על בן המשפחה שנחטף. אני מזכיר למי ששומע אותנו, רואה אותנו, שלאט לאט התחילו לעלות עוד ועוד בני משפחות עם סרטונים, היה את משה אור, אח של אבינתנור, אבינתנור הבן זוג של נוער גמני, שראו את שניהם נחטפים. היו עוד מספר חטופים שכבר בשעה מוקדמת של הבוקר 10-11 בערך סדר גודל, כבר התחלנו לראות את הסרטונים שמגיעים מתוך הטיק טוק והאינסטגרם ו...
כן, טלגרם.
כן.
כל הסרטונים בטלגרם.
אז פשוט התחלתי לרשום שמות. ככה זה התחיל.
אבל אתה לא מבין עדיין שזה הולך להתגבש לכדי מטה. אומר, זה
עוד
בודדים.
לא הבנו את התמונה, אני מזכיר לך שגם שבועיים אחרי לא הבנו את התמונה.
נכון.
זאת אומרת, הבנו שיש פה אירוע פסיכופתי ש... שבסביבות 1,500-2,000 נעדרים, יותר אפילו, כי רובם, לא רובם, הרבה מאוד מהם יצאו מהמחבוא ו... וחזרו הביתה. אז אני מדובר פה על באמת הרבה מאוד נעדרים, וככל שעברו השעות הבנו את ההיקף של הדבר הזה, והבנו שחייבים לתת מענה למשפחות.
כשאתה אומר הבנו?
הבנו זה, הייתי יחד עם מספר אנשים שכל הזמן דיברנו מה עושים, בחורה בשם אפרת אטון, ועוד רס ציפריס, פשוט דיברנו בינינו לבין עצמנו מה עושים, מה עושים, מה עושים. ולמחרת בבוקר פשוט התחלתי, לקחתי את האוטו, ונסעתי לפגוש משפחות. המשפחה הראשונה שפגשתי זה באמת משה אור, אח של אבי נתן. אמרתי לו, אני הרמתי לו טלפון, אמרתי לו, אני מגיע אליך הביתה. אמר לי, אין בעיה. איפה אתה גר? ליד ראש העין. אמרתי לו, אוקיי, שלח לי מיקום. הוא שולח לי מיקום, נכנס לאוטו. ספוילר, זה לא היה ליד ראש העין, זה היה בשטחים. עכשיו, לנסוע ב-8 באוקטובר בכבישים האלה, אני לא יודע אם את מכירה, מראש העין לכיוון צומת תפוח.
מכירה? לא בשמיני לאוקטובר, זה גם עלול להיות קצת טיפה מלחיץ. אז אני מתארת לעצמי מה זה יום אחרי השבת.
אני לא יודע מותר להגיד פה, אבל הביצים שלי רעדו.
מותר להגיד. אוקיי, אז איך זה מתחיל באמת להתגבש לכדי הדבר הגדול הזה, לצערי, מצד אחד, ומצד שני גם משהו קבוצתי יותר. הוא בסוף איזשהו מחנה משותף.
אז אחרי שסיימתי, הייתי אצל משה אור בערך שעתיים, יחד עם אשתו, והוא אמר לי משפט, לא צריך מטה. אנחנו, תוך יומיים כולם פה. לא, אין מצב, אנחנו עם כל כך הרבה נהדרים, כל כך הרבה חטופים, אין סיכויים, תוך יומיים פה, הכל בסדר, לא צריך... לאט לאט הוא הבין שזה לא הסיפור. וברגע שיצאתי ממנו, היה לי ברור שאני מקים מטה. והתחלנו לפעול... בגזרה הזאת, זאת אומרת, מישהו מהקבוצה שהקמתי כבר יצר קשר עם אנשי בריאות נפש, לקבל, לתת תמיכה למשפחות ברגע הזה. אני מזכיר לך שבנקודה הזאת, מדינת ישראל לא הייתה קיימת כמדינה. זאת אומרת, לא היה עם מי לדבר. יש משפחות שקיבלו טלפון מהמדינה שבועיים אחרי. זה, 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 תחשבי, עוד שעה ועוד שעה ועוד שעה, ולא יודעים. לא יודעים מה קורה. והדבר הראשון, תחיל למשל, אני פחות רוצה פה להיכנס לשמות של משפחות וחטופים וכאלה, אבל משפחה יקרה מאוד שמקבלת טלפון מהילדה ואומרת ירו בי, וכמה דקות אחר כך שומעים קולות בערבית והשיחה מתנתקת, וזהו.
וזהו.
וזהו. זה הדבר האחרון שהם יודעים, זה הדבר, וכשהם נכנסים ל-Find My iPhone, הם מוצאים את האייפון בח'אן יונס. תנסי רגע להיכנס לנעליים של משפחה שמקבלת כזאת בשורה. וגם הם לא יודעים מה קרה מאז. האם הילד שלהם או הילדה שלהם בחיים? וכשהם מנסים ליצור קשר עם הרשויות, אין עם מי לדבר.
אין קול ואין עונה.
מוחלט. כאוס מוחלט. לאף אחד אין תשובות, לאף אחד אין כלום. ובעצם אנחנו עד הצהריים אספנו בסביבות ה-70 משפחות, שאנחנו ידענו בוודאות שהילדים חטופים, זאת אומרת, אם זה סרטונים, אם זה איכונים טלפונים, לא ילדים שהיו נהדרים, זאת אומרת, אלא ממש, אנחנו יודעים בסבירות גבוהה שהם חטופים, וגיליתי שיש עוד התארגנות דומה לשלי, של בחור בשם דודי זלמנוביץ', התקשרתי אליו, אל אשתו יותר נכון, הצגתי את עצמי, אמרנו, אוקיי, בוא נשתף פעולה, מיד התחלנו לשתף פעולה כדי לעבוד ביחד, להיות מכפיל כוח, ואחרי כמה שעות ראינו הודעה של בחור בשם אסף פוזניאק, שהוא עובד של רונן צור, שבנות משפחה שלו היו נהדרות באותה תקופה, ששבוע אחרי זיהו את הגופות שלהם, שזה גם אירוע מאוד מאוד קשה, תחשבי, בן אדם מקים מטה, ובסוף זה נגמר כמו שזה נגמר, ומחליט להישאר אגב. וראינו את ההודעה לתקשורת של אסף, יצרתי איתו קשר, המסיבת עיתונאים בערב, כבר ב-8 באוקטובר הייתה של שלושת הגורמים שאני, דודי ורונן, רונן ואסף, וככה קם המטה. בדיוק ככה. בשמונה באוקטובר בערב כבר קם המטה.
מטורף.
כן.
אגב, מטה אזרחי הוקם עוד לפני שמונה מישהו מטעם המדינה לנהל את הדבר הזה.
נכון, נכון, נכון. מדינת ישראל לקח לה הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד זמן, להתאפס ולהתחיל לנהל את האירוע. עד, גם כשהגופים קמו בהמשך הדרך, גופים מטעם המדינה, הרבה מאוד מידע הם לקחו מאיתנו, כי לנו כבר היה את כל המידע מהמשפחות. שלושה ימים אחרי השבת השחורה אנחנו הקמנו צוות של עשרות בוגרי דוץ שנכנסו למטה ועשו תחקירים לכל נהדר ונהדר. המדינה בסוף באה ושאבה מאיתנו את המידע הזה.
כן. טוב, אז בוא נצלול כבר לתוך הדבר הזה. בא לי לשמוע קצת על מה זה אומר בפועל התפקיד הזה. מה זה אומר להיות דובר מטה החטופים?
וואו, אני לא חושב שיש דובר במדינת ישראל או בכלל בעולם שנאלץ להתמודד עם סיטואציה כזאת. בסדר? תחשבי, לא היה לנו מקרה כזה. זאת אומרת, הכל נעשה תוך כדי תנועה, והבנת התפקיד זה תוך כדי תנועה, ואין איזה גייד שאומר לך מה אתה צריך לעשות, אלא להבין צורך, לתת לו מענה, כאשר הנקודת המוצא שלנו זה להגיע לכל העולם, וזה לזעזע את העולם, ולגרום למדינת ישראל להתעורר. היו הרבה מאוד מטרות ראשוניות, ו... בתקופה שהייתי דובר המטה לא ישנתי הרבה. 5 חודשים לא באמת ישנתי. זאת אומרת, אם ישנתי שעה פה, שעה שם, והייתי מתעורר מאיזה שיחת טלפון של משפחה, או משיחת טלפון של גורמים כאלה ואחרים, הסדר יום שלי מעולם לא היה ידוע מראש. מעולם. עד היום האחרון שלי במטה לא ידעתי איך היום שלי ייראה, כי הייתי תלוי בכל כך הרבה גורמים. קמתי בבוקר, קראתי את העיתונים כדי לראות איך סדר היום, אגב, לא רק בארץ, גם בעולם, כדי להבין רגע תמונה מלמעלה, ואז שעתיים אחרי, חמאס מפרסם סרטון.
כן.
זאת אומרת שצריך כבר לנהל איזשהו אירוע אחר לגמרי, מכל מה שחשבתי שהיום שלי הולך לראות.
כן.
זאת אומרת, לתכנן איך נראה התפקיד, מה אני עושה היום, חסר משמעות.
מזיז את כל הדברים מהשולחן ומתפנה באותו רגע למה שצץ.
יש מלא מלא צרכים על השולחן. לאט לאט אני נוסף סביבי הרבה מאוד מתנדבים, הרבה מאוד מתנדבים, אני מדבר איתך על יותר מ-100.
וואו.
יותר מ-100 אנשים שבאו ואמרו, פרסמתי איזה פוסט בפייסבוק, בואו, עכשיו יש לי הרבה מאוד חברים מהתחום, אז ישר כולם התגייסו, והגענו לכמויות של דוברים, באמת, סוללת דוברים שלמדינת ישראל לא היה. ומיד בחורה בשם ליאת בלסומר, שהיא לקחה על עצמה את כל תחום תקשורת בינלאומית, והיא ניהלה אותו בציר יחסית נפרד, כי היה צריך לתת שם דגש מאוד מאוד גדול על הציר הבינלאומי. התקשורת הבינלאומית לא הבינה בהתחלה על מה מדובר. אנחנו במטה היינו עושים שיחות לאורחים בכירים, למגישים, כדי להסביר להם רגע את התמונה, מה קרה במדינת ישראל.
כן.
לא הבינו.
אבל איך זה נראה? אתה עובד, יש משרדים למטה? איפה פיזית אתם נמצאים? איך מתבצע הסינכרון בין כולם, בין ה... תחשוב כמה גורמים, יש פה משרד שממשלה.
רגע, 20 צירים בתוך המטה. כמו, השבוע הראשון הוקדש, צריך שנייה, רגע להסתכל על התמונה מלמעלה. בימים הראשונים, המשפחות לא היו חלק, למעט כמה משפחות בודדות, כי המשפחות היו באלם, והמשפחות שנייה הפנימו שקרה פה משהו מאוד מאוד גדול, חוץ מהמשפחות שאנחנו אספנו סביבנו,
כן.
ויחד איתם הקמנו את המטה. צריך לזכור, השם של המטה הוא מטה המשפחות, הוא לא מטה שלי, הוא לא מטה של רונן צור ולא של אף אחד אחר, הוא מטה של המשפחות. אנחנו הקמנו את המטה הזה כדי שתהיה להם את האפשרות לנהל את המאבק באמצעות המטה. השלב הראשון היה להקים ציר משפחות. מה זה אומר ציר משפחות? בעצם הציר שמאגד סביבו את כל המשפחות. זה אומר שיש קבוצת וואטסאפ, שהיא בערך הדבר שכולם רוצים לפרוץ אליו. תחשבי כמה אנשים יש להם אינטרס לדעת מי משפחות החטופים, אף אחד לא ידע. לנו היה את המידע, כי המשפחות פנו אלינו מפה לאוזן. מספיק שמשפחה מדברת עם משפחה, והם אומרים, יש פה מטה, דברו איתם, או שהם ראו אותנו במסיבת עיתונאים, וישר יצרו קשר. הצוות הנהדר של ציר משפחות, מור פרץ ואפרת אתון בתחילת הדרך, אספו, דיברו עם משפחה משפחה, כדי להבין באמת שמכניסות לקבוצת הוואטסאפ משפחה. שלא סתם אנשים ייכנסו פנימה.
כן.
זאת הייתה עבודה מאוד מאוד סזיפית בלחץ אטומי.
וברגישות.
וברגישות, כאילו, אוקיי, איך שואלים? זה באמת ברגישות אינסופית.
איזה עוד צירים?
אז היה ציר משפטי, והיה ציר סייבר, והיה ציר מיצוי זכויות, והיה ציר רפואי.
בוא נה, אתה יודע, אמרת את זה עכשיו, אני פתאום קולטת שאפילו לא חשבתי על זה.
למה צריך סייבר? מגיעה משפחה ואומרת, אנחנו גילינו סרטון כזה וכזה, תנו לנו כמה שיותר מידע על מי שאלה אותו, אולי ככה נגיע לבן המשפחה שלנו, שזה מופרך לך שעצמו, אוקיי, הגעתם לבן אדם, איך בדיוק?
כן, מה?
תכנסו לאז תוציאו, אבל באותו רגע זה לא היה רלוונטי מה אפשרי ומה לא אפשרי, כי שוב, משרדי הממשלה לא באמת תפקדו, צהל היה באלם, מערכת הביטחון הייתה באלם, זאת אומרת, לא היה מי שרגע ידבר עם המשפחה, ייקח רגע את אותו סרטון, אני מדבר על סרטון נורא ספציפי, בלי שמות, כי כמו שאמרתי, אני לא אוהב להזכיר שמות, אמא שהגיעה אליי, אמא של חיילת, הביאה לי את הסרטון חטיפה של הבת שלה. אבל מה? הוא מטושטש. היא מזהה את הבת שלה מעבר לטשטוש. היא מזהה את הנעליים שלה, או אני לא זוכר אפילו מה זה היה, איזה גופייה שהיא לבשה, לקחו אותה ממש מהמיטה. והיא אומרת לי, זאת הבת שלי. אני בוודאות יודעת שזאת הבת שלי, רק זה מטושטש. תעזור לי להוריד את הטשטוש. לא בטוח שזה אפשרי, אבל המשפחה ברגע כזה רק רוצה לפנות לכל הכיוונים, על מנת לסייע בדבר הזה.
קצה חוט.
כן. מה עושים עם כל האיכונים? מה עושים עם כל האיכונים? הרי כרגע יש איכון, עוד שעה לא יהיה איכון, מי לוקח את המידע הזה? מי מנטר אותו? ובמקביל פונים אלינו כל מיני חברות הייטק מדהימות, ישראליות ולא ישראליות, ומציעות לנו כל מיני טכנולוגיות, כי צהל אפילו לא פנוי לדבר עם אותן חברות, אבל אנשים התחילו לעבוד, ועד שצהל, ועד שכוחות הביטחון ומשרדי הממשלה התחילו לעבוד בצורה יעילה, לנו היה הרבה מאוד מידע שנאסף באמצעות 20 הצירים שסיפרתי, ונתנו את הכל על מגע של כסף למדינה.
האמת שעכשיו הפתעת אותי, כאילו הפתעת ולא הפתעת, אבל זה מישור שאפילו לא חשבתי עליו. אגב, גם ההגנה על כל המידע שנאסף אצלכם, זה גם הגנת סייבר.
הנה, סיפור מעניין. אנחנו הקמנו את זה על קובץ דוקס. אחרי יומיים נכנסו לסיפור פובליסיס, אנשים נעדרים, יוסי לובטון ודורית גבילי. אני מאוד מאוד מקפיד, אגב, להגיד שמות של אנשים. כי מאחורי השמות האלה שאני מספר פה, זה לא כדי להחמיא למישהו, זה מדובר באנשים שעזבו את החיים שלהם, עצרו את החיים שלהם, אין משפחה, אין ילדים, אין חברים, אין כלום. עברו לגור במטה, אנשים כמו יוסי ודוריס, דוריס שם חיבה, זה דורית, והביאו איתם הרבה מאוד אנשים מפובליסיס, ומישהי ספציפית שעסקה בסיפור ההגנה על כל הקבצים שלנו. זאת אומרת, אנחנו כבר, נגיד, 3-4 ימים, או לא זוכר בדיוק כמה זה היה, עובדים על דאטה, על פלטפורמה מסוימת. והיא באה ואומרת, חברים, תעצרו הכל, תפסיקו. מספיק שהחמאס פורץ לכם לקובץ הזה, והוא עושה חיבורים ועיתונאים מכל העולם שרק ינסו לפרוץ לקובץ הזה, זה בערך הקובץ הכי חשוב כן. באותם ימים. כמה הגנה היינו צריכים לעשות.
אוקיי, אז אמרנו, דיברנו רגע על הצירים. עכשיו, פיזית, איפה זה קורה?
אז בימים הראשונים היינו במשרדים, מה זה בימים הראשונים? נעתי חודש אפילו, משהו כזה. היינו במשרדים של דודי זלמנוביץ', אותו בחור שבזמנו התחברנו בימים הראשון, והיינו במשרדים שלו. אגב, השמועה אומרת, אני לא יודע אם זה נכון, שהסכמי אברהם נחתמו באותם משרדים, זאת אומרת, דנו בהם, לא יודע אם נחתמו, אני לא מכיר את הסיפור לעומק, אבל זאת השמועה שהייתה, יום יבוא ואני אשאל את דודי על זה קצת יותר. משרדים של עורכי דין, כזה כמו משרדים לפי שעה, לא יודע, בסדר, אבל
אוקיי.
משהו בסגנון הזה, שירותי משרד לעורכי דין, המתק קם שם, זה התחיל מקומה אחת, וזה פתאום התפרץ לכמה קומות, כי תחשבי שבחודש, חודשיים הראשונים, אנשים לא באמת עבדו. איזשהו כאוס, כל קומה בבניין פשוט אמרה, מה אתם צריכים? מה אתם צריכים? ופתחו לנו עוד קומות ועוד קומות ועוד קומות, כל קומה.
שכה.
ושוב, אלפי מתנדבים, אלפי מתנדבים שרק אמרו, מנכלים של חברות הייטק באו ואמרו, גם צריך להכין קפה. אנחנו פה, רק תגידו מה צריך לעשות.
וכמה זמן אחרי הכיכר של תיאטרון תל אביב לאומנות הופכת להיות כיכר החטופים?
אני חייב להתוודות על משהו. יש לי איזשהו בלקאוט על תאריכים ועל... זה היה כל כך כאוס, ולכן אם אני טועה פה בימים ובתאריכים, אז תסלחו לי מראש, כי באמת אני... זה נראה לי כמו משהו שקרה לפני 20 שנה.
כן.
ברמה הזאת, ואנחנו 6.5 חודשים אחרי האירוע כולה. אם אני לא טועה, כיכר החטופים הוקמה כבר בשבוע השני. בחור, זה היה רונן צור, הביא את הרעיון, יחד עם דדי סוויסה, שהוא גם יועץ אסטרטגי והיה בין מקימי המטה, ויחד הם פשוט הביאו לעולם את הדבר הזה שנקרא כיכר החטופים. במקור של זה, זה בכלל היה אמור להיות על כל סדרות שאול המלך, כל משפחה להקים לה גזיבו,
וואו.
עם תמונות החטוף, והמשפחה תהיה שם, ותספר עליו, ולפגוש המנהיגים, וזה היה הרעיון המקורי, ופתאום זה קיבל איזה משהו אחר לגמרי, שהוא בעצם הכיכר עצמה הפכה להיות, סתם, אנקדוטה קטנה, החלטנו שקוראים לזה כיכר חטופים. אוקיי, צריך אישור מעיריית תל אביב, לקרוא מי החליט שקוראים לזה כיכר חטופים? פשוט עשינו שלט, בלי לשאול אף אחד, ובלי לקבל אישור מאף אחד, פשוט תלינו שלט שקוראים לכיכר הזאת כיכר החטופים, וזה עד היום. חילקנו את הזמן שלנו בין המטה לבין כיכר החטופים.
היו רגעים בתוך כל החתיכת טירוף הזה, שהתחרטת על זה שלקחת את זה על עצמך?
יש משהו שגורם לך לא לחשוב באותם רגעים. אתה פשוט עושה. את מה שצריך לעשות. אין איזה חשיבה מאוד מאוד גדולה מאחורי זה. זה מה שצריך, זה מה שנעשה. זה להתחרט על משהו, אני לא אגיד להתחרט, כי להתחרט זאת מילה גדולה, אבל היה לי קושי מאוד גדול, במיוחד בימים הראשונים. השארתי את זוגתי שתחיה בבית, שהיא מתמודדת, אני מזכיר לך, הימים הראשונים היו מאוד מאוד קשים מבחינת הזכות.
נכון.
אז בי רגע את מה שקרה בטלוויזיה ואת באמת הדיווחים האינסופיים, אבל לשמוע את ההזקה, והיו לא מעט כאלה, כבר התרגלנו שאין, אז צריך שנייה לחזור אחורה במיינד לרגעים האלה, ולדעת שרוני שתחיה זוגתי נמצאת לבד. נמצאת לבד, אין עבודה באותם ימים, היא נמצאת בבית, וזה לא נעים. וזה להיכנס לממד ולנסות להתקשר אליה, וזה אף פעם לא עובד כי אין קליטה בממד, ולדעת שהיא עוברת את הרגעים האלה לבד.
כן.
היא דחפה אותי לזה, עוד לא דיברנו בכלל על כל הסיפור הזה, היא דחפה אותי להקים את הדבר הזה, אבל גם לה מגיע קרדיט מאוד מאוד גדול.
בכל זאת, אתה שומע ומלווה כל הזמן את משפחות החטופים, אתה שומע ונחשף, גם לקרדיט, גרפית אתה רואה את כל הסרטונים והתוכן, אבל גם לסיפורים מאוד קשים, אפילו לא סיפורים, אתה יודע מה? תחושות.
אפשר לעלות קומה?
בוודאי.
אתן לך סיטואציה שקרתה לא מעט. מזכיר לך, ימים ראשונים, בין 1500 ל-2000 נעדרים, ועוד לא זיהו גופות. המשפחות נמצאות במטה לאט לאט, ככל שעוברים הימים, את זוכרת, דיברנו על זה שבהם הראשונים עוד, הם לא היו כל כך במטה. ומגיעות למטה, ומגיעים למטה קציני צבא, כדי לבשר להם. ויש תמונה שחוזרת על עצמה שוב ושוב. אתן לך סיפור אחד, כדי שתביני כמה האירוע הזה הוא משמעותי. אני קצת רועד שאני מספר את זה, סליחה. מגיעים למטה קציני צבא, ושואלים מי זה משפחת זה וזה, אני מיד מבין את האירוע, שאלו אותם מי מהמטה מחובר אליכם, הצביעו עליי, וקציני הצבא ביקשו ממני להצטרף לחדר.
להיות נוכח בשיחה הזאת.
להיות נוכח בשיחה שמודיעים לבני משפחה שהחטוף שלהם, הוא לא חטוף, הנהדר הוא לא חטוף, הוא לא איתנו, וכשמדובר ביותר מבן משפחה אחד, וכשמדובר על קשישה ונכדה, ולהיות שם בחדר הזה, זה אירוע שאני לא אשכח כל החיים שלי.
אתה חושב פעמיים לפני שאתה נכנס, או שהיה לך ברור?
אני לא חושב הרבה. אני לא חושב הרבה באותם ימים. אני פועל באיזה... באמת, כאילו לקחתי סמים. זאת התחושה, זו תחושה של איזשהו משהו. באמת, אני לעולם לא אצליח לבטא במילים את ההרגשה שהייתה לי באותם ימים. זה לא היה חיים. זה היה איזושהי דמות שהייתה חלק מאירוע מאוד מאוד משמעותי, ואיפה שהייתי, היו צריכים אותי, שם הייתי. שם בדיוק הייתי. גם באותם חדרים סגורים שצריך לבשר למשפחות, שהם רצו את הבשורה הכי טובה בעולם. מה הבשורה הכי טובה בעולם? שבן המשפחה שלהם חטוף. זאת הבשורה שהם רצו לשמוע.
איי, זה נורא.
ואתה נמצא איתם בחדר כשאומרים להם, לא, פשוט נרצח. מזכיר לי אגב שכשהצעת לי לעשות את הפודקאסט הזה, אמרתי, נעשה את זה בצורה כלילה. כלילה זה לא יהיה.
כן.
אנחנו חוזרים לסגנון רוני קובן, בהמשך כן. להתכתבות שלנו.
נכון, אני אמרתי לך שזה לא יהיה רוני קובן, זה יהיה יותר... אני אנסה להחזיר איכשהו איזושהי חיוביות לשיחה הזאת, אבל אתה רואה, אני שומעת את זה וגם לי קשה. היום המטורף הזה שאתה חווה, והרגעים המטורפים האלה שאתה חווה, אתה חוזר הביתה, אתה רוצה וכנראה גם צריך
לעטוף את רוני. את אופטימית שאני חוזר הביתה, כן?
מתי שאתה חוזר הביתה?
כן.
יש גם את רוני. מתי אתה מתפרק?
אני לא. אני לא מתפרק, לא בוכה. הפעם הראשונה שבכיתי זה היה ברגע שבו הודיעו למשפחה, אני אחרוג ממנהגי ואני כן אגיד שם, כי הוא באמת אחד האנשים העיקרים לי, אייל אשל, אבא של רוני אשל, הוא ממש היה במטה מהימים הראשונים.
רוני אשל הגיבורה, שהשיחה שלה פורסמה.
היא חייבת לזכות באות, לא יודע, עוד גבורה, מה שזה לא יהיה, אני לא מבין בזה, אבל איזה בחורה גיבורה, איזה בחורה, באמת, בכזה קור רוח.
כן.
עד הרגע האחרון.
נאמר שהיא תצפיתנית.
נכון, מן החלוז.
שתפעלה את האירוע, המשיכה לתפעל את האירוע תחת אש, בסטרס היום ובקור רוח. יש את ההקלטה שלה שפורסמה, שאני מצטמררת כולי כל פעם שאני שומעת את זה.
כן. אז...
בחורה בת 19.
בחורה בת 19. אבא אייל, אמא שרון. הפעם הראשונה שהתפרקתי לחתיכות זה בהלוויה שלה. סעתי לכפר סבא, ולא יכולתי להסתכל בעיניים של אייל. כל כך רציתי סוף אחר לסיפור הזה. כל כך רציתי סוף אחר. והאמנתי שיהיה סוף אחר. וכשאתה נקשר למשפחות בקשר מאוד מאוד עמוק, הרגע הזה שפתאום אני אישית קיבלתי כפה רצינית, כי עד אז הייתי בין מין כזה טירוף לעשות דברים, ולא יצא לי לחשוב יותר מדי. פתאום לעמוד שם בלוויה, שקט מוחלט, ורק אייל מדבר, פשוט, ואני לא בן אדם שבוכה. התפרקתי לחתיכות.
שם.
שם.
וברגע שאתה יוצא מהלוויה?
לא מסוגל לחזור למטה. לא מסוגל לחזור למטה. נשארתי שם על שפת המדרכה, על הרצפה, עם טונות של סיגריות, עד שהרגשתי, אוקיי, צריך אותי במטה.
זה המון להכיל.
והטלפון לא מפסיק לצלצל, זאת אומרת, הטלפון...
תארת לעצמי.
הטלפון שלי באותם ימים קרס... זאת אומרת, קניתי טלפון חדש כמה ימים אחרי, כי הטלפון שלי לא עמד בזה, וגם הטלפון החדש קרס. תחשבי, מדובר בשוב, אני מחזיר אותנו כל הזמן למספרים האלה, בין 1,500 ל-2,000 נהדרים. וכל משפחה רוצה משהו, וכל משפחה יש לה איזשהו שביב של תקווה שהתשובות אצלי. אני זוכר שהייתה איזה מישהי ש... שוב, בלי שמות, אבל... אחת הנשים המוכרות במדינת ישראל, שהייתה מתקשרת אליי כל 10 דקות רבע שעה, כדי לנסות להבין אם יש משהו חדש, עם הקרוב משפחה שלה. אין לי תשובות. אין לי תשובות. אני לא גורם רשמי במדינת ישראל, אני גורם אזרחי. המידע שלי מגיע בעיקר מהמשפחות, אבל חיברתי אותה לכל מיני גורמים כאלה ואחרים שעשו עבודה נעדרת, חברות הייטק עם טכנולוגיות מדהימות. זה לא עזר.
כן. אני חוזרת קצת אחורה. רגע למהות של התפקיד שלך. אתה מספר פה על זה, קודם כל, שאתה בקשר עם המשפחות, אגב, עד היום.
כן.
כן, נאמר שוב שאתה כבר חודשיים לא ממלא את התפקיד הזה.
כמעט חודשיים.
אתה מלווה אותן, גם ברמה האישית, שמצריכה ממך המון רגישות, אבל גם יש לך איזשהו מישור מקצועי שאתה צריך לנהל אותו. אז בעצם מה המהות של דובר מתי משפחות החטופים?
בגדול, מטרת העל, שהנושא לא ירד מסדר היום הישראלי והבינלאומי, ולהיות המתווך בין המשפחות לבין התקשורת. כי בסוף, כתב או עורך או לא משנה מה, הוא לא יכול להיות בקשר עם אותם 2,000 נעדרים. Mm-hmm. זאת אומרת, צריך איזשהו גוף שינווט. אז תוך כדי תנועה, אני צריך להכיר את כל הסיפורים, אני צריך להכיר את כל המשפחות, אני צריך להכיר את כל בני המשפחות. מדובר על אלפי אנשים. ובכל הזמן הזה, אני צריך לזהות איפה הסיפור שכרגע צריך להיות על הפרונט. לא יודע אם את זוכרת. קרמלה. מוכר לך השם?
לא.
קשישה בת 80. שחגגה יום הולדת שבועיים אחרי השבת השחורה, שהייתה נהדרת, יחד עם הנכדה שלה בת ה-12, בעלת צרכים מיוחדים, ממשפחת דן, שם חלק המשפחת של אופר קלדרון, שהשם שלו קצת יותר מוכר, הבנות של קלדרון שחזרו, אז גם הדברים הקטנים האלה, זאת אומרת, לקחת למשל מקרה כמו קרמלה, שחוגגת יום הולדת, ולוודא שכל התקשורת הבינלאומית באותו יום לוקחת את הסיפור שלה ושמה עליו פוקוס, ושעה אחר כך פוקוס על סיפור אחר, ושעתיים אחר כך חמאס משחרר שתי חטופות. מזכיר לך, שבועיים אחרי השבת השחורה השתחררו שתי חטופות. אף אחד לא זוכר את זה. יהודית ונטלי רענן.
נכון, האמת שאני זוכרת, כן.
שישי בערב, אני נמצא בארוחת שישי, מה שלא היה לי כמובן לפני כן, עד אותו רגע, אבל הייתי חייב רגע להתנתק. הגעתי ממשרדי הצלב האדום לארוחת שישי. הלכנו להיפגש עם הנציגות בישראל, יחד עם בני משפחה שאומרים, החטוף שלנו חייב תרופות, חייב תרופות. יש שם מישהי שצריכה אינסולין, ויש מישהי שעברה אירוע מוחי שבועיים לפני החטיפה. צריכה תרופות. אז מהצלב האדום אני מגיע לארוחת שישי, אוכל את הביס וחצי שגם ככה אין לי תאבון, כי האנדרנלין הוא מטורף, ופתאום אני מקבל טלפון מגורמים שיש שחרור באופן מפתיע.
חמאס החליט שהוא משחרר.
כן, כי הם היו אזרחות אמריקאיות, בכלל באו לביקור בישראל, ילדה בת 18 ואימא שלה, ואני באותו רגע נכנס לאוטו, נוסע לצפון, כדי להגיע למשפחה, ללוות אותם באותו רגע, דקה לפני שאני מגיע לקיבוץ, מתברר לי שצהל וה-FBI כבר לקחו אותם.
וואו.
אז מה התפקיד של דובר? אין לי איך לספר לך. זה פשוט הכל. כאילו, זאת אומרת, בכל דקה, בחמישה חודשים האלה שהייתי דובר המטה, כל דקה הייתה נראית אחרת.
נכון, ואתה גם, אמנם בהגדרה אולי דובר המטה, אבל אתה הרבה מעבר לדובר המטה.
הייתי יותר מדובר, הייתי ממייסדי המטה, אז אוטומטית גם זה היה הרבה מעבר לדוברות.
אתה מכין משפחות, בני משפחה לרעיונות?
לא אני באופן אישי, כי לא יכולתי לי.
כן, ברור.
אבל כן הצוות שלי, פה זה המקום. קחי למשל בחור, אני לא יודע אם לתת שמות, לא לתת שמות.
בוא נרים לכל מי שצריך להרים, הם עבדו קשה, או עדיין עובדים, כל התקופה הזו לגמרי מגיע להם.
אז יש למשל בחור בשם צחי, שהוא אחד מהמלהקים הגדולים של מדינת ישראל, עושה אח הגדול, עושה מאסטר שף, עושה הרבה מאוד, והוא פשוט הגיע לצוות, והתפקיד שלו היה, בגלל שהוא מלהק, והוא בן אדם שיודע לספר סיפור, ויודע לזהות סיפור, אז הוא הקים מחלקה בתוך צוות הדוברות, כדי להכין משפחות לרעיונות. איך לספר את הסיפור נכון?
וואו.
לי אין את האפשרות לבוא ולהכין כל משפחה ומשפחה.
כן.
אני צריך כל הזמן להסתכל שנייה מלמעלה, ולוודא שכל ציר בתוך הצוות שלי, עושה את מה שצריך לעשות, ואולי לתת מילה פה מילה שם, ולכוון קצת יותר, אבל מה חשוב לי כדובר, אבל מדובר באנשי מקצוע, שבאותם רגעים פשוט קפצו ראש, לתוך הדבר הזה. אנשים מדהימים.
אתה יודע, אני גם חושבת על זה שיש את כל ה... זה נשמע לי בראש כמו איזה שבצנה, כאילו מי הולך לאיזה רעיון, כי יש את הערוץ הזה ואת הערוץ הזה.
בוא נדבר על זה רגע. בוא נדבר על זה רגע. מה זה אומר לשבץ רעיונות?
מה זה אומר?
מה זה אומר? זה אומר שמיד אנחנו מבינים שאנחנו צריכים מספר טלפון אחד, שאליו כל כלי התקשורת מתקשרים, מגישים בעצם בקשה מה הם צריכים. לא היה להם טלפונים של בני משפחות באותם ימים, זאת אומרת, הכל עבר דרך המטה.
עכשיו הם פונים למשפחות או אליכם? או למטה?
היום לכל... לכל ערוץ יש את ספר ההפקה שלו עם כל שמות המשפחות. לפעמים הם פונים כי הם רוצים להתייעץ, אבל הרבה פעמים גם עושים את זה לבד. אבל גם כשהם עושים את זה לבד, המשפחה יודעת לבוא ולהתייעץ מה להגיד.
כן.
בסדר? בצורה נכונה, על מנת שהרעיון יהיה בצורה אפקטיבית ביותר. זאת אומרת שעל הטלפון הזה יש 10 אנשים. תחשבי, יש ביום בין 500 ל-600 בקשות. וכל אחד רוצה לראיין, הרי בואי שוב נחזור בדמיון שלנו לאותו שבוע. מהבוקר עד הערב, מה זה עד הערב? 24 שעות. דיברו רק חטופים.
כן.
רק חטופים, לא היה שום דבר אחר, עוד לא נכנסנו לעזה בכלל.
נכון.
שאגב, סיפור בפני עצמו.
שמתקשר למטה?
בטח.
איך?
בוודאי, כי הפעולה הקרקעית התחילה ביום שישי בערב. מבלי להתקן את המשפחות. עכשיו, דמייני לעצמך שאת בת משפחה של חטוף, ואת שומעת, את רואה אני לא אשכח את זה, באולפן שישי למטה יש איזה סטריפ כזה, החלה הכניסה הקרקעית לעזה. ואת שואלת את עצמך, מה זה אומר? האם אני צריכה להיות רגועה יותר עכשיו? האם אני צריכה להיות בלחץ יותר עכשיו?
כן. אף אחד לא יודע.
אף אחד לא יודע, גם אני לא יודע. מה עושים? מה התפקיד של דובר? אז הרבה יותר מעבר לדובר, זאת אומרת, קודם כל, בשיתוף פעולה אחד עם רונן, באמת רונן איש מבריק. אני לא חושב שיש איש מקצוע היום במדינת ישראל. ואגב, מה זה לא, הכרנו לפני, אבל אף פעם לא עבדנו ביחד. אף פעם לא עבדנו ביחד. והאיש הזה, הוא היה הגייד של המטה, הוא ידע לנווט מה צריך, הרבה התייעצויות איתו. כל הזמן, 24/7, באמת, טלפון שלו, הוא כל הזמן היה איתנו, והוא בעצם ניווט את הספינה המטורפת הזאת במים הסוערים, והחלטנו יחד שצריך לדרוש פגישה עם קבינת המלחמה.
כן. טוב, זה כבר לא דוברות בכלל.
זה לא דוברות, כן. אבל בסוף יש מישהו בפרונט שעולה לכלי התקשורת ואומר את הדבר הזה. תקשיבו טוב, זה מה שקרה, זה מה שקרה, המשפחות לא הותקנו, ולכן 1, 2, 3, 4. וזה מה שעשינו. קראנו לכל המשפחות להגיע לכיכר החטופים, והודענו בכלי התקשורת, אם עד היום בערב לא תהיה פגישה עם ראש הממשלה ושר הביטחון, אז אפילו לא היה קבינת מלחמה לדעתי, כן, לא היה, המשפחות עוברות לגור בקריה, בכניסה לקריה עם סקשים. אתם לא רוצים להתקן אותם? אין בעיה, אנחנו נשב לכם פה. בסדר? וזה מה שהיה.
אני ממש זוכרת את הערב הזה.
כן.
ואמרת את זה עכשיו, אני נזכרתי בזה. כן. וואו, זה מרגיש כאילו זה היה...
שנים.
וזה היה כאילו...
זה עכשיו, לפני חצי שנה.
חצי שנה.
כן. משפחות לא ידעו מראש על הכניסה הקרקעית, לא הבינו את המשמעויות של הדבר הזה, ואנחנו הכרחנו את ראש הממשלה, הכרחנו את ראש הממשלה להיפגש עם המשפחות ולהסביר להם. והפגישה קרתה. באותו יום בחמש בערב הייתה פגישה עם ראש הממשלה. האם, אנחנו תכף נדבר גם על כל האספקט הזה. יש שיגידו, הנה, פוליטי, הם לוחצים על ראש הממשלה. אני גאה להיות זה שעזר למשפחות ללחוץ על ראש הממשלה. לא כל פעולת לחץ, זה פוליטיקה. אני אגיד משהו שנייה רחב, בטח נצלול לזה בהמשך. כל פעולת לחץ שמשפחות החטופים רואות לנכון לעשות, זה הכי לגיטימי. לאף אחד מאיתנו אין זכות להעביר ביקורת. ומי שרוצה להעביר ביקורת, אני אצטט פה שני אנשים, קרן מרציאנו וירון אברהם, אמרו את המשפט הבא, מי שחושב להעביר ביקורת על משפחות החטופים, שפשוט יסתום את הפה. שפשוט יסתום את הפה. ואנחנו ראינו לנכון באותה נקודה ללחוץ על ראש הממשלה, וזה מה שצריך לעשות, זה לא עניין אותנו באותם רגעים, מי הוא ראש הממשלה. שמתי את הדעות הפוליטיות שלי בשבעה באוקטובר, ב-87 דקות כשהוצאתי את ההודעה לתקשורת על ביטול ההפגנות, אני מזכיר לך מתחילת שיחתנו, באותו רגע שמתי את הדעות הפוליטיות שלי בצד, הן לא רלוונטיות לכלום, אני מסתכל על תפקיד ראש הממשלה כתפקיד, לא כאיש, ואם צריך ללחוץ על ראש הממשלה, אני אלחץ על ראש הממשלה, ואם צריך לגבות אותו, נגבה אותו, אני אגלה לך סוד, לפני כל פעולה שהמטה עשה, היינו מתייעצים עם גורמים מאוד מאוד בכירים, מתוך חדרי המסע ומתן, או מתוך שירותי הביטחון של מדינת ישראל, כדי להבין את התמונה, ולהבין מה האם מה שאנחנו עומדים לעשות, עלול לפגוע או לא. אני רוצה להקריא לך איזה ציוץ. מישהו הגיב לי ממש לפני, כמה דקות לפני שהתחלנו. אני רוצה להקריא את זה, כי בעיניי זה בסוף מתחבר להכל. מישהו הגיב לי ככה. ואגב, זה בן אדם, איש תקשורת. אין לי צל של ספק שהפעולות הפוליטיות המופקרות של המטה הרחיקו את שחרורם של החטופים שחלקם נרצחו בידי חמאס בזמן הזה ופגעו בביטחון המדינה. זה תגובה שקיבלתי ממש לפני שנכנסנו להקליט את הפודקאסט הזה. זאת הודעה חסרת אחריות וזאת הודעה מפלגת שמתאימה לשישה באוקטובר. כל מה שמטה המשפחות עשה, וכשאני אומר כל, אני מתכוון כל, לא היה בזה גרם של פוליטיקה. את המשפחות לא מעניין מי ראש הממשלה ומי שר הביטחון. הם רק רוצות דבר אחד. הם רוצות את העיקרים שלהם בבית. את מי זה מעניין מראש הממשלה? אם ראש הממשלה עושה דברים נכונים, נגבה אותו. אם ראש הממשלה עושה דברים לא טובים, אנחנו לא נגבה אותו. המאבק היה ועודנו ענייני ולא פוליטי. אגב, היום שאני מחוץ למטה, אני מרשה לעצמי להתבטא הרבה יותר בחריפות דברים שאני יודע שלא פורסמו לציבור. מה שהמשפחות לא יכולות להגיד, כי יקראו לזה פוליטי, היום אני יכול להגיד את זה. כי אני יודע מה קרה מאחורי הקלעים, ואני יודע כמה הזדמנויות פספסו כדי להחזיר את כל החטופים. שואל אותך שאלה, האם את ידעת שבתשעה באוקטובר חמאס הציע למדינת ישראל להחזיר את כל האזרחים? זה מה שקרה. אני אספר לך את הסיפור. בתמורה לזה שלא נכנסים לרצועת עזה. עכשיו אני שואל פה השאלה, האם זה נכון? כי אנחנו באיזשהו הפסד, וצריך להחזיר את הכבוד, וצריך להחזיר את ההרתעה, וצריך זה, צריך. וזאת השאלה שלדעתי כל השיחה שלנו צריכה, מעכשיו ועלה צריכה להתמקד. מה מטרת המלחמה? מה מטרת המלחמה? את זוכרת כשהתחלנו את הפודקאסט, הסתכלתי על הדבר הזה. אם במלחמה עסקינן.
כן, מה דעתך?
אני, מבחינתי, זה אם בחטופים עסקינן. איך קוראים לקבוצה שמקבלת את ההחלטות בימים אלה במדינת ישראל?
קבינט.
קבינט המה?
המלחמה, ולא קבינט החטופים.
האם מדינת ישראל רואה את החטופים כמטרה ראשית ועליונה? התשובה היא לא. למה? כי אם השאלה הייתה החזרת החטופים, הכל היה נראה אחרת. אם הפרספקטיבה שדרכה מסתכלים הייתה החזרת החטופים, כולם היו בבית. כרם, מה חמאס רוצה? חמאס רוצה הפסקת הלחימה. סיום הלחימה, יציאת כוחות צה"ל. יש איזשהו מאבק כוחות, כן יקרה, לא יקרה, אסור לעשות את זה, מותר לעשות את זה. למה? כי אנחנו מסתכלים עם פרספקטיבה של מלחמה. אבל אם הפרספקטיבה הייתה בכלל חטופים, יש פה אזרחים שנלקחו מהמיטות שלהם בפיג'מה. אני מזכיר לנו את התחושות של השבעה באוקטובר, תדמיינו, תעצמו רגע עיניים ותדמיינו את הרגע הזה שאתם מבינים, שיש אזרחים בעזה שחטפו אותם מהמיטות, אזרחים שלקחו אותם ממסיבה, שכל מה שהם רצו זה לעשות קצת אהבה ולשמוע מוזיקה ולרקוד.
נכון.
או חיילים שהופקרו בגבול עזה, בלי תגבורת ובלי מספיק כוחות. לעזאזל, הסיפור הוא החטופים. כל דבר שצריך לעשות כדי להחזיר אותם, צריך להגיד אמן. נתמודד אחר כך. קודם כל תחזירו. אנחנו לא יכולים לנהל מלחמה כאשר יש לנו 250 חטופים.
כן.
ואם היום אני מספר לך שבתשעה באוקטובר חמאס הגיש הצעה דרך קטר לשחרר את כל האזרחים. למה לא עשו את זה? עכשיו, זה לא חיים רובינשטיין אומר את זה. אני יכול להגיד לך שאני נסעתי לדבוס עם כמה חטופות שחזרו, לדבר בפני הקהילה, בפני מנהיגי העולם. זה נאמר לי באופן אישי. אני באתי ללחוץ על מנהיגים יחד עם החטופות. שאלו אותי שאלה, תגיד, מה אתה רוצה מאיתנו? תלחץ על הממשלה שלך.
כאילו אמרו לך, הייתה את האופציה?
כן, הם רצו לעזור, והם היו מגויסים, אבל אמרו, תקשיבו, יש דברים שאתם לא יודעים. עכשיו, אני לא הייתי שם, אני לא יודע. כן. אני לא יודע, אני שומע את זה ממנהיגים, אני סותם. כי אני לא יודע אם זה נכון או לא. אני לפני שבועיים מגיע לרעיון אצל רביב דרוקר, בערוץ 13, לפני מתראיין עורך ג'רוזלם פוסט, צביקה קליין, בחור עם כיפה על הראש, את יודעת, כאילו, באמת, בן אדם, אחי, לא יודע אפילו למה אמרתי כיפה על הראש, כי זה לא רלוונטי, כן? אבל שנייה, כל התיוגים והמיתוגים, אני חוזר בי, שכחו שאמרתי את זה. והוא מספר שהוא חזר מקטר יומיים לפני הרעיון, ובכיר מאוד, אני יכול להגיד מי, בכיר מאוד בממשל הקטרי, סיפר לו את זה. ואני מחבר את כל הנקודות, ואני אומר לה, זזל, היה אפשר להחזיר בחיים את אלעד קציר, היה אפשר להחזיר בחיים את יותם חיים, ואת שימריז, ואת יוסי שרבי, ואיתי סבירסקי, והרבה מאוד חטופים שאיבדו את חייהם שם. אז אני שואל אותך שוב, מה מטרת המלחמה של מדינת ישראל?
אז אתה אומר שכל הטרמינולוגיה שלנו מלכתחילה, בתפיסה של האירוע הזה, היא לא נכונה.
לא נכונה. לא נכונה. אנחנו קודם כל חטופים. קודם כל. מדינת... יש לי... להלן breaking news. בשבעה באוקטובר מדינת ישראל הפסידה. תפסו אותנו עם המכנסיים למטה. מאלף ואחת סיבות. לא נכנס לזה אפילו. בסדר? זה לא הפודקאסט הזה, זה פודקאסט על פוליטיקה. לא יודע, מי אחראי, למה אחראי, לא מעניין אותי. חלק מזה ששמתי הכל בצד, זה לא מעניין אותי. אבל משימת חיי היא לעזור למשפחות, להחזיר את העיקרים שלהם. ואם בסופו של דבר אני שוב חוזר לשם, קבינט המלחמה, אם בשם אפילו אתם לא מזכירים את החטופים, בפגישה הראשונה, באותו יום שסיפרתי לך על הכניסה הקרקעית, שבשעה 17:00 הייתה פגישה עם נתניהו, ראש הממשלה אומר למשפחות, קודם נמוטט את חמאס ואז נחזיר את החטופים. הוא אומר להם את זה בפנים.
זאת הייתה התפיסה בהתחלה.
כן.
כן.
אגב, אחד ההישגים הכי גדולים של המטה, זה הכנסת החזרת החטופים למטרות המלחמה. זה עזוי. כן. למה היינו צריכים בכלל להיאבק? זה לא נשמע למישהו הגיוני שיש 250 חטופים, וכל מה שצריך שנייה זה להחזיר אותם ואחר כך נתחשבן?
אתה מרשה לי לשאול אותך שאלת קונטרה?
בטח. תמיד.
אמרת קודם על ה-9 באוקטובר, על ההצעה הזאת שקטר שמו על השולחן, שלא ידענו על זה.
כן.
אולי יש עוד דברים שאנחנו לא יודעים עליהם, בטוח. וגם המטה לא יודע עליהם, שהם דווקא מאמצים של ישראל בעד עסקה.
זה לא נראה ככה.
לא מרגיש ככה?
זה לא מרגיש ככה, כי אם צוות המסע ומתן מתראיין לתוכנית עובדה, ואומר שם דברים איומים. איומים. אם נקשיב רגע לטקסטים שלהם, אני רוצה שכל בן אדם במדינת ישראל יחזור לטקסט הזה, דברים שאומרים, צוות המסע ומתן, כאילו, איך אפשר? ואנחנו חוזרים לאותה שאלה, מה מטרת המלחמה?
היום אתה מרגיש שזאת מטרה?
איבדנו את כל
הנה. עזוב אם עושים, זה שתי שאלות אחרות אגב, זה לא האם עושים מספיק מאמצים.
מוטטנו את חמאס?
לא מוטטנו את חמאס.
נו, אז צריך לשאול את ראש הממשלה, מה המטרות היום? מה אנחנו... אני לא יודע מתי הפודקאסט הזה יעלה, אבל אנחנו בימים שמדברים על כן רפיח, לא רפיח.
נכון.
מה המטרה בכניסה לרפיח?
יכול להיות שהמטרה היא גם להפעיל לחץ על החמאס?
יכול להיות, אבל תמיד סיפרו לנו סיפורים שלחץ צבאי יחזיר את החטופים.
כן.
היינו בלחץ צבאי מטורף. זה יחזיר את החטופים? לא. כמה חילוצים היו?
שניים.
אז מה המטרה ברפיח? שוב, אני... ימים יגידו.
כן.
ממה שראש הממשלה אומר בחוץ, המטרה היא ללחוץ על חמאס, אבל יש פה חיי אדם להציל, נקודה.
אגב, ראית את הפרסום של ביידן, שהוא אמר שישראל עושה הכל בעסקאות, וממש יוצאת מגדרה כדי להחזיר את, את החטופים.
נכון, אנחנו מתייחסים על הזמן הנוכחי.
נכון, שבו, זה היה ממש עכשיו.
כן, שבו סינואר בשבועות האחרונים, סינואר כבר אין לו אינטרס. מה האינטרס של סינואר לשחרר את החטופים? הוא נהנה. אין עליו לחץ צבאי.
כן, הוא מטייל בעזה.
מטייל בעזה. סיוע הומניטרי בשפע, איזה אינטרס לסינואר יש לשחרר חטופים, ולכן צודק ביידן וצודקים אותם גורמים אמריקאים שמתדרכים ומוציאים הודעות לתקשורת, סינואר השם. אבל סליחה, ינואר, פברואר, כל התקופה שהיה פה לחץ צבאי מטורף, שלא נוצל לטובת הדבר הזה, כי בסופו של דבר יצאנו לעזה, מעזה כמעט לגמרי, מבלי שנקבל משהו בתמורה, שמה הטענות שלי, ואלה לא טענות פוליטיות. מי שיגיד שזה טענות פוליטיות, באמת, כאילו אין לי מה להגיד לו. יש פה ראש ממשלה שמחויב להחזיר את החטופים. ואם יהיו לי טענות, יהיו לי טענות לראש. גם אם זה היה יאיר לפיד, בני גנץ או נפתלי בנט או יוסי כהן. זה לא מעניין אותי מראש הממשלה, ואת המשפחות בטח לא מעניין מראש הממשלה.
אתה שמחת לשמוע את ההתייחסות של ביידן לנתניהו? שהוא אומר שהוא כן עושה הכל עכשיו? זה הרגיע אותך במקום מסוים או שזה... כאילו, אתה יודע, אתה לוקח את זה בערבון מוגבל.
אני לוקח את זה בערבון מוגבל, ואני רוצה לקוות, אגב, אני אומר לך פה משהו של, לא יודע אם מתפרסם בחוץ, השאלה הזאת נשאלה על ידי משפחות, את ראש הממשלה עצמו. במידה, ותהיה עסקה על השולחן, ותצטרך לבחור בין חטופים לבין שלמות הקואליציה, במה תבחר? והתשובה שלו הייתה, חטופים קודם. זה לא יהיה שיקול. אני רוצה... לראות שנתניהו מיישם את זה. לא כי אני רוצה לראות את הממשלה נופלת, בטח בתקופה כזאת. אלא כי אני רוצה לראות שסדר העדיפויות של מדינת ישראל, זה סדר עדיפויות בריא. יש פה אנשים, ראינו השבוע את הסרטון של הרש.
נכון.
החורגים מהזמנים שלנו, יש לי כל כך הרבה סיפורים לספר לך, גם על הרש עצמו.
כן. תן לי שני משפטים על הרש.
שני משפטים על
הרש. לצערי שני משפטים.
במשך מספר, קודם כל יש לו הורים מדהימים, רייצ'ל וג'ון.
נכון, ראינו, חזקים.
חזקים בטירוף. הייתה לי הזכות ללוות את רייצ'ל בנסיעה לדבוס. ומדובר באמא מדהימה, אמא לוויה, באמת. והיא סיפרה לי שבמשך מספר ימים הם לא ידעו מה עלה בגורל של הרש.
מה זה מספר ימים? עד הסרטון.
איזה סרטון?
עד הסרטון שלו הם לא ידעו.
סרטון שאת מדברת מתחילת הדרך?
לא, לא כשהוא נחטף.
לא.
הסרטון עכשיו.
אני מדבר על סרטון החטיפה. היו כמה ימים.
אוקיי, אוקיי.
מהשבת השחורה ועד הרגע שבו הסרטון נחשף, לא ידעו מה קרה איתו.
כן.
והם היו באמת...
הוא היה נהדר.
הוא היה נהדר. והסטרס מאוד מאוד גדול. והם עלו לשידור ב-CNN. ותוך כדי רעיון, המגיש נזכר שהוא ראה סרטון חטיפה של מישהו שדומה לארש. ההורים ירדו משידור, המגיש יצא להפסקת פרסומות או מה שזה לא היה, התקשר להורים בקו פרטי ואמר להם, יש לי סרטון החטיפה של הבן שלכם. ובסרטון החטיפה הזה רואים את היד שלו קטועה.
כן.
ככה הם גילו. ממגיש ב-CNN.
וואו. אוי, לא חשבתי שיהיה לי כל כך קשה, אתה יודע, אני עוד אמרתי לך, יהיה קליל.
קליל.
לפני כמעט חודשיים, אתה מחליט לסיים את תפקידך. למה?
קודם כל, אחרי 5 חודשים שבאמת זה 24/7. זה באמת לא, זה לא הגזמה. 24/7, כולל שישי, כולל שבת, אין רגע אחד. וקופצים ממשימה למשימה. הנפש קודם כל נשחקת. ובזמן הזה, זוגתי שתחיה בבית לבד, 5 חודשים. ובאותה תקופה, אני לא אכנס לזה לגמרי, כי המשפחות ביקשו ממני, אבל באותה תקופה היה ניסיון השתלטות של גורמים כאלה ואחרים על המטה, וכולל איומים עליי. בסדר? אני לא אכנס לזה. יבוא יום כשהחטופים יהיו פה, הסיפור הזה ייפתח, המשפחות רק מחכות לספר מה קרה, אבל אמנם עזבתי את המטה כתפקיד רשמי, אבל אני מלווה לא מעט משפחות עדיין, וסורדות שבי, באופן מאוד מאוד צמוד. ואני אמשיך ללוות אותם עד שכולם יחזרו. כי זה פרויקט חיי. זה הפרויקט של החיים שלי. אני לא הולך לשום מקום, גם אם אני לא בתפקיד דובר רשמי, כי הייתי צריך לחזור למשפחה שלי, וכי היו כל מיני עניינים מסביב שזה לא המקום להיכנס אליהם. אני שם.
נאמר שיש לך עסק לניהול זירה ציבורית וניהול משברים.
נכון.
אחת, בזמן הזה, מה קורה עם הלקוחות שלך? שתיים, איך זה לחזור לנהל משהו אחר אחרי הדבר הזה?
אני אתחיל מהסוף, מהשאלה השנייה שלך. הכל נראה פתאום, הכל מתגמד אחרי השבעה באוקטובר ואחרי החמישה חודשים הבאמת תרופים האלה. אז כן, בשבעה באוקטובר הרמתי טלפון ללקוחות שלי ואמרתי להם, תשמעו, אני לוקח איזשהו פסק זמן כי אני רוצה לסייע למשפחות. כולם, למעט לקוח אחד, כולם קיבלו את זה בהבנה, לקוח אחד התעקש ונשארתי לייעץ לו תוך כדי. היום, אחרי שעזבתי את המטה בעצם, אז הלקוחות שאז הקפאתי, חזרתי אליהם. יש הרבה מאוד לקוחות חדשים. לא משעמם. לא משעמם בכלל.
איך אתה מספיק הכל? אני לא יודעת, אבל...
הנה, אנחנו מקליטים ביום שישי, כי אין זמן אחר באמצע השבוע.
תגיד, אתה רואה עסקאות נכשלות שוב ושוב. אתה כבר לא שם. יש לך קצת תחושות אשם שאתה לא חלק יותר בניהול של הדבר הזה?
ההפך. אני חושב שעצם זה שיצאתי החוצה, ויש לי את היכולת הבלתי מוגבלת היום מבחוץ, ללחוץ על מי שצריך ללחוץ, ולסייע למשפחות, ולכוון משפחות, משפחות שרוצות פעולות יותר רדיקליות. אני מזכיר לך את מה שאמרתי קודם, אין פעולה שהיא לא לגיטימית. גם לחסום כביש באיילון זה לגיטימי. מותר לעם ישראל לסבול רבע שעה 20 דקות, בזמן שהעיקרים שלהם נמצאים בעזה, אם זה מה שצריך כדי להזכיר. הם לא היו עושים את זה אם, לא היו, אם המשפחות לא היו מרגישות שכבר לא כל כך זוכרים. לפחות יש לנו איזשהו קהות חושים. התרגלנו כבר לסיטואציה, המשפחות לא התרגלו.
כן.
יש לי סוד. כל המשפחות, אני לא רוצה להגיד כל, אני אף פעם לא אוהב להכליל. הרבה מאוד מהמשפחות לא באמת חיות על כדורים. זה, 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 זה משהו שהוא בלתי נסבל, ומותר להם הכל. ולכן כשמשפחה באה אליי ואומרת לי, תעזור לנו למצוא דרך לעשות 1, 2, 3, 4. אני מסייע להם, משהו שלא יכולתי לעשות קודם במטה, כי המטה הרי מורכב מהרבה מאוד משפחות, ומכל מיני קולות. והייתי צריך תמיד למצוא את דרך האמצע. אז אוטומטית, הצדדים הרדיקליים פחות יכולתי לסייע, כי הייתי צריך לתת את הקול המרכזי יותר. היום אני יכול, היום אני מרגיש שאני יכול לתת הרבה הרבה יותר במובן של לחץ, כי אני אגיד משפט קשה ברשותך. אני אומר את זה למשפחות בכל שיחה. אם לא תפעילו לחץ, אם לא תצעקו, אם לא תזעקו, היקרים שלכם יחזרו שבועיים לפני הבחירות הבאות. אז יהיה למישהו אינטרס להחזיר אותם. תלחצו, תצעקו. תעשו מה שאתם רוצים. מותר לכם הכל. הכל, אין משהו שאסור לכם. חוץ מכמובן אלימות ובסדר, דברים לא חוקיים, אבל אני פה כדי לסייע לכל משפחה כפי שהיא רואה לנכון.
אתה מרגיש שהציבור בישראל שכח קצת את החטופים? את משפחות החטופים?
אנחנו מקליטים בסוף שבוע של פסח.
נכון.
ואני חושב שאם היית שואלת אותי את אותה שאלה שבוע קודם, הייתי עונה לך תשובה אחרת. שאני מרגיש שכן, שחזרנו לשגרה וזה. תסכימי איתי שקרה משהו מאוד מאוד יפה סביב ליל הסדר.
לגמרי.
ולכן התשובה שלי היא כרגע אחרת. עם ישראל זוכר טוב מאוד.
נכון.
נושא החטופים לא ירד לגמרי
אי אפשר.
והליל הסדר הזה הסביר לי שגם אם לא כל עם ישראל מגיע לעצרת ביום שבת, הם לא מצליחים להמשיך בשגרת החיים.
נכון, הדבר הזה קיים.
קיים.
כל הזמן.
גם אם אנחנו לא רואים משהו פיזי.
נכון.
זה בלב של כולנו.
נכון. לא משנה כמה אני אנסה להתנתק. לא. אגב, אני, יש לי המון חברים, אצלי במשפחה האמת שלא, היה ציון לזה בדרך אחרת, אבל אני מכירה המון משפחות שישבו בסדר עם האגדה של מתי משפחות החטופים, זה משהו שהוצאתם במיוחד ל... שזה מטורף, אתה יודע, כי אני חושבת על, על רמת המקצועיות, רגע שצריך לחשוב כאילו על ה... פיצ'פקס האלה של כזה, קוראים לזה מרצ'נדייז בעולם ורוד יותר, ולא ב... כשמדברים על משפחות חטופים.
מה השלב ואז... הבא? אחרי מה? פסח.
כן. האיש גנט?
אני... לא, שוב, אני כבר לא במטה, אבל האם אנחנו צריכים, האם המטה צריך להתכונן למה החג הבא?
אחרי פסח יש לנו שבועות? של לג בעומר או שבועות?
לג בעומר.
לג בעומר.
האם המטה צריך להתכונן לג בעומר? האם המטה צריך להתכונן? את יודעת, ביום ה-80 התחלנו לתכנן את יום ה-100. את זוכרת, היה 24 שעות של עצרת, 300,000 כן. איש הגיעו, משהו משוגע לגמרי. ובבואנו לתכנן את הדבר הזה, לכולנו היה כאב לב מאוד מאוד גדול. מה זה לתכנן את יום ה-100? תגידו, השתגעתם? ואנחנו פה היום, ביום ה-200 ו...
כן.
עצם התכנון הוא קשה.
כן. לא יומן, זה לתכנן ולקוות שלא, שכל מה שתכננת תזרוק לפח. כל מה שהכנת ילך לפח.
חלום.
אגב, היית הודעת על המשפחות שאתה עוזב את התפקיד?
כן.
איך זה היה?
בחרתי לעזוב את התפקיד ברגע מאוד מאוד קשה, נקרא לזה ככה, שאופן פעולת המטה הייתה מוטלת בספק, לא ניכנס ככה, אני חיבוק, לא חיבוק, את זוכרת את התקופה הזאת בטח. ו... אני מתוודה, לא אמרתי למשפחות את האמת. אמרתי למשפחות חצי אמת. אמרתי למשפחות שאני עוזב בגלל שהמשפחה שלי צריכה אותי. שרוני צריכה אותי. וזה היה גם נכון. אבל הרבה מאוד מזה, זה היה כל הניסיונות השתלטות שביום מן הימים אנחנו נדבר על זה. ורבות רבות ידובר על הסיפור הזה, תאמיני לי.
איך מגיבים לעזיבה שלך?
מחיאות כפיים סוערות.
וואו.
כן.
חיים, זה רגע מטורף.
כן. חיות כפיים עם הבנה. ונורא קשה לי, כאילו, כי עצם להוציא את המשפט הזה מהפה שלי, אני צריך לחזור למשפחה הפרטית שלי. היי, גם לנו יש משפחה, והם בעזה. ואתה בוחר לקום וללכת למשפחה הפרטית שלך. וציפיתי לכעס.
כן?
כן. ציפיתי לכעס, ציפיתי להחזבה ממני. שאני בעצם נוטש את הספינה, אבל לא באמת נטשתי את הספינה. לא נטשתי את הספינה, אני נשאר עם משפחה. אין משפחה שמתקשרת אליי היום, רק תוך כדי הפודקאסט הזה, לדעתי מעל 10 שיחות ממשפחות. ואני אחזור לכולם, מבטיח. אבל שוב, זה פרויקט החיים שלי, המטה הוא אחלה. אני מאוד גאה שהקמתי אותו, אבל לפעמים אפשר לעזור בהרבה מאוד דרכים אחרות. וזה מה שאני עושה היום.
קח אותי לרגע של חיים, לרגע הפרטי של חיים, שכל החטופים חוזרים.
קופץ ערום לכיכר רבין, לדעתי המזרקה שם סגורה.
בשיפוץ, כן.
בשיפוץ, אז נצטרך למצוא איזה מזרקה אחרת, באמת, אני... בוא, יש לנו כבר ממה ללמוד, זאת אומרת, כל המאה וכמעט 20 חטופים שחזרו, השמחה שם היא לא נורמלית. היא לא נורמלית לראות אותם, וזה אנשים ש... אני... הגיע ממש אחרי השחרור, כמה ימים אחרי השחרור, הגיע אופיר אנגל, ילד בן 17. הוא היה אצל החברה שלו, תחשבי, אהבה, תאורה, תנימה, הוא הלך לישון אצל חברה שלו בבארי, וחטפו אותו. והוא חזר, הוא כזה, איזה בן אדם מתוק, באמת. הוא חזר ופתאום ראיתי מול הפרצוף שלי, אז יש שנייה בטלוויזיה שכולנו ראינו, אבל ראיתי בעיניים שלי את הבן אדם שנלחמנו עליו ועל עוד הרבה מאוד. זה אושר שאי אפשר להסביר אותו, זה איזשהו חום שמתפרץ בכל הגוף כאילו, ואמרתי לו, תשמע אחי, אנחנו לא מכירים, אבל תן חיבוק, הוא סומו. והוא ילד מתוק, אמיתי. אני, אבל יש לי משהו, אני יכול לסיים לא באופטימיות?
אפשר גם וגם, אני מרגישה שאני צריכה את האופטימיות, אני רוצה לחכות להם.
אם לא נלחץ, יהיו לנו הרבה רון הרדים.
כן.
זהו, זה הלא אופטימי, עכשיו בוא נלך לאופטימי.
תראה, זה גם וגם, זה גם וגם, כי אנחנו צריכים לדבר על הדברים כמו שהם, אבל אנחנו גם חייבים את התקווה הזאת. והאמת שזרקת את זה כבר, אבל השאלה שאיתה אני מסיימת, עם כל המתארחים פה, זה מה המסר שלך?
המסר שלי מחולק לשניים, למרות שבדוברות יש מסר אחד, פה אני רוצה לחלק לשניים. מסר אחד למקבלי ההחלטות, ומסר אחד לציבור הישראלי. המסר שלי לציבור הישראלי, אמרתי אותו פה כמה פעמים, ואני אחזור עליו לסיום. למשפחות החטופים מותר לעשות הכל, אבל הכל, כדי להיאבק, להחזיר את העיקרים שלהם. תהיו סבלניים. תעזרו, תבואו להצהרות, תתמכו. מי אתם שתעבירו ביקורת? יש קמפיין מאוד מאוד גדול נגד המשפחות. זה קמפיין בזוי, אל תיקחו בו חלק. זה לא מגיע למשפחות האלה. מותר להם לעשות הכל. נחזור שוב על המשפט הזה. אם יש לכם ביקורת, פשוט תסתמו את הפה. זה המסר שלי לציבור הישראלי. והמסר שלי למקבלי ההחלטות. הפקרתם את האנשים האלה בשבעה באוקטובר. מדינת ישראל לא תוכל להשתקם בלעדיהם, כי על מה אנחנו מבוססים? אנחנו מבוססים על ערך הערבות ההדדית. זה עם ישראל. אם אתם לא תעשו הכל כדי להחזיר אותם, ואם הם לא יחזרו, לא תהיה תקומה למדינת ישראל. ולכן אני חוזר שוב לכל סיפור מטרות המלחמה. הדבר היחיד שצריך לעמוד לנגד עיניכם זה החזרת החטופים. זה הדבר היחיד. וזה מה שצריך לעבור לכם בראש. יחזרו, נשתקם, ואז מבחינתי תעשו מה שאתם רוצים בעזה. קודם כל תחזירו אותם. אתם חייבים להם את זה. האנשים האלה נגררו מהמיטות שלהם בפיג'אמה. זה מופרך! אסור לכם להתרגל לזה. Bring them home.
אני יכולה לספר לך רגע משהו באישי, אספר את זה קצר. כשאני השתחררתי ממילואים אחרי כמעט 3 חודשים, אני זוכרת שנסעתי באיילון וראיתי כל מיני שלטים של פוליטיקה, לא,
אתה הראש, אתה השם,
כאלה גם. והתכווצתי ממש, כאילו היה לי קשה לראות את זה, הרגשתי שחזרנו לשישי לאוקטובר ולא הצלחתי להכיל את זה, לא הרחיב מה קרה זה, נורא בכיתי באוטו, באמת, תחושות, היו לי תחושות ממש קשות, ושירתי במקום בטוח, לא במקום של סכנת חיים. ואני מודה שאני פחדתי שבאמת יש ניסיון למשוך פוליטית את מטה משפחות החטופים לכל מיני צדדים. אני אפילו לא מדברת צדדים, באמת. בגלל זה גם אמרתי חס שדיברנו, אני לא רוצה פוליטיקה. והיה לי קשה עם זה, ואני נורא נמנעתי. כאילו, בכלל מלהתעסק לדבר הזה, זה תמיד היה שם. אגב, במילואים אני אגיד שהיה איזה משהו שכל הזמן אסף אותנו חזרה למשימה צבאית, אז גם כשדיברנו על חטופים, לא באמת יצא לי בכלל להתרכז בדבר הזה. כאילו, בסוף אתה תמיד חוזר לאיזה זון אופרטיבי כזה, מלחמתי. אגב, מדברים על טרמינולוגיה, מלחמתי ולא חטופים. ופשוט בחצי שנה, עכשיו הייתה חצי שנה לא מזמן, לחצי שנה מאז 7 באוקטובר, ראיתי פוסט של תמי ארד. ואני קיבלתי חץ בלב, באמת. תראה, אני אומרת לך את זה פה, כי פתאום אמרתי, בונה, את מי אני מאשימה? כאילו, אני רוצה לתמוך בהם. אני רוצה להיות שם בשבילם. לא אכפת לי. מי, מה, מו. אז הלכתי יום אחרי שקראתי את הפוסט הזה, שהיא כתבה שם, אגב, שמי אתם האנשים שיושבים בבית ומרשים לעצמכם לא לתמוך במשפחות האלו. וכל מילה שם ממש כמו חרבות כזה, כמו חצים לתוך הלב. יום למחרת הייתי בכיכר, והחלטתי גם שאני בדבר הזה גם מזכירה לעצמי, וגם מזכירה לכל מי שסביבי, שזה לא משנה במה אני מאמינה, ושאין קשר לפוליטיקה בדבר הזה, ויותר מזה, אפשר לא להסכים עם הכל, אפשר לא להסכים עם חלק, ועדיין לתמוך. ברגעים הכי קשים שאנחנו עוברים כאן, ובמיוחד המשפחות האלו, לתמוך בהן, ואחד בשני ובאחד בשנייה. אני לא יודעת מה אתה חושב אחרי כל מה שאמרתי כאן.
יש לי משהו להגיד, משהו אופטימי, שיעשה סדר קצת בכל הדבר הזה. מחבלי חמאס לא שאלו את החטופים למי הם הצביעו בבחירות. יש שם ימנים, שמאלנים, דתיים, חילונים. יש שם הכל, זה מיקרו-קוסמוס של החברה הישראלית. ותמיד אני אמרתי במתה, שמבחינתי, כל גוף, ארגון, עמותה או קבוצת אנשים רוצות לעשות משהו כדי להחזיר את החטופים, תעשו! גם אם אתם ימנים קיצוניים, גם אם אתם שמאלנים קיצוניים. אתה רוצה לעשות משהו, תעשה. הכל בסדר. זה לא הופך את הסיפור לפוליטי. ככה אתה רואה את הדרך לסייע למשפחות במאבק שלהם? Do it. אנחנו לא מותחים ביקורת על הפעולה הזאת לא בסדר, הפעולה הזאת כן בסדר, אני מדבר בעיקר על נגיד חסימה של סיוע הומניטרי בגבול. צו 9, רוצים לעשות את החסימה הזאת. אופו על זה. אם זה מה שאתם מאמינים בו, אופו על זה. זאת לא שאלה של ימין ושמאל. ואם כוח קפלן, או, 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 או אחים לנשק, או לא משנה מה, רוצים לעשות פעולה, אופו על זה. זה לא מעניין. לא ימין ולא שמאל. הם רוצים לעשות, שיעשו. הם רוצים לעשות, שיעשו. אבל מה מעצבן אותי? אלה שמסתכלים על זה, אומרים, צו 9 עשו, כוח קפלן עשו, אחים לנשק עשו. אגב, כוח קפלן דעתי לא עשו, אבל... לא, לא משנה, סתם כשם קוד. אז מה? זה מה שירו אותך בבית? כי הם עשו? קום תעשה. את המשפחות זה לא מעניין. הם יקחו עזרה מרק מי שרוצ... רק מי שמוכן להציע.
כן.
וזה המסר שאני רוצה שיצא פה לצופים ו... ולמאזינים. יש לכם ביקורת על הפעולה? תעשו פעולה בעצמכם. אל תבלבלו את המוח.
תודה על המסר הזה, וואו. אני רוצה להודות לך שלוש פעמים. אחת על המסר הזה עכשיו, שאני ממש שמחה שיש לי את הזכות להדהד אותו. שתיים, על זה שהגעת היום. באמת, לא מובן מאליו, בטח לא בטירוף שאתה חווה. לי היה מאוד מרתק לדבר איתך היום. ושלוש, כאזרחית. רק על על החודשים האלו.
אני לא הסיפור.
אבל אתה... על התמיכה הזו שלך בהן.
רק שיחזרו. זה התודה.
לגמרי. והלוואי, אנחנו מסיימים כאן כל פרק בתפילה הגדולה. שיחזרו הביתה כל החטופים והחטופות. אמן. כמה שיותר מהם. אמן. בריאים, שלמים.
אני אגיד את זה. איך שאני אומר את זה תמיד. החיים לשיקום והמתים לקבורה.
כן.
שיט צמרמורת שאני אומר את זה.
גם לי.
אבל, אמן, כשהם יחזרו, החיים לשיקום והמתים לקבורה. אסור לשכוח גם את המתים.
נכון.
כן.
ואת החיילים והחיילות שנמצאים בכל החזיתות עכשיו, שיחזרו הביתה מהר.
אמן, אמן.
חכים לכולם, אמן. כבר מלא זמן, יאללה.
שנתעורר מהסיוט הזה.
ממש. חיים, תודה, ותודה לכל מי שיזין לנו.
תודה לך.